לפני שאנחנו מתחילים את השיעור היום, קודם כל אני מבקש שכולם יכוונו שדברי תורה שאנחנו עומדים היום בלילה שיעור לרפואה שלמה לרב מנשה זאב בן אודל, יהודי יקר שאני מכיר היטב, שזה כשבועיים נמצא ללא הכרה במצב קשה, שהקודש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, רמח יבורו ושסו גידוב, שנשמע רק בשורות טובות כל הימים. בדרך כלל השיעור הזה מוקדש ואנחנו עוסקים בעיקר במצוות של סדר היום, אבל לפעמים אנחנו עוסקים גם בכל חלקי תורה, לפעמים קודשים, לפעמים טהרס, אבל בפרשת משפטים, מה יותר טבעי מאשר לעסוק בתורת המשפט? והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה תשלומי גניבה ומזיק. סוגיה יסודית ומורכבת מסדר נזיקין. אני אשתדל כמיטב יכולתי להפשיט את הדברים ולהסביר אותם על מנת שיהיו שווים לכל נפש. אז בפרשת השבוע אנחנו לומדים את הפסוק ש... עוסקת בתשלומי גניבה. אם מוצא תמוצא ביום הגניבה משור עד חמור עד חיים שניים ישלם. הגנב והגזלין כרוכים ירדו מן השמיים. שני צדדים של עושה המטבע, שני לאווים שונים, אבל בנוגע לתשלומין זה הערה מעניינת. אנחנו לא מוצאים מקור מפורש לתשלומי גזלה. בגזלה כתוב רק מצווה של השוב, אז גזלה והישב, אז הגזלה אשר גוזל. בגנב אנחנו לא מוצאים מצווה השוב, אלא דווקא לשון של תשלומים, חיים שניים ישלם. אז אולי למדנו שהגזלן צריך לשלם המון מגנב, והגנב צריך להשיב כל זמן שאפשר את עצם החפצה הגנוב מגזלן. אבל מן הפסוק הזה חיים שניים ישר למדו חזר בבקם הסמכי ומד א' זממה של רב מרשוני אמרוים קרן כי אין שגונב כפל ודלת והי משלם כשעס עמודה בדין. מניין ידענו שקרן משלם כאין שגונב? מן הפסוק חיים שניים ישר להם. מה השאלה? אדם גזל או גנב פרה בשעס הגניבה הייתה שווה 10,000 שקל. המחיר ירד ל-5,000 שקל, והפרה נגנבה, נאבדה, מתה, אין בידו להשיב את הפרה, הוא צריך לשלם כסף. כמה כסף הוא צריך לשלם? 10,000 שקל כערך הפרה בשעת הגניבה, או שמה כערך הגניבה בשעה שנאבדה מן העולם? אז גם הוא אומרת, קרן משלם אדם כי אין שגונב. כפל דלת והי כשעס המודה בדין. חזל דורשים את הפסוק, חיים שניים ישלם. למה כתוב חיים? אצל גניבה, אחיה לקרן כי אין שגונב. כותב הראש, לא צריך פסוק שמשלם קרן כי אין שגונב. זה מלסה דה פשיטה, אי אפשר בכלל לחשוב אחרת. על איזה שעה אתה בא לחייב אותו? מתי חל עליו חיוב תשלומין? בשעת הגניבה, ולכן בשעת הגניבה נקבע סכום התשלום. בין אם החיר ירד ובין אם עלה, לעולם קרן כיין שגונב. אבל כפל דלת והי משלם כשעת עמוד בדין, אומר הראש, קרן כיין שגונב לא צריך פסוק, אין אפשרות אחרת, אין הווה מן האחר. הפסוק בא ללמד, רק קרן כיין שגונב, אבל כפל דלת והי כשעשה מודה בדין. כך כותב הראש. אני רק רוצה להוסיף, אז למה צריך פסוק שכפל דלת והי כשעשה מודה בדין? אם המפתח הוא, מתי הוא התחייב? מתי חל עליו חיוב? אז כשם שפשוט שחיוב קרן חל עליו בשעשה גני, וחיוב כפל דלת והי לא חל עליו עד שעשה מודה בדין. משום שבדיני קנוסויס, הכלל הגדול הוא שהבייזדן יוצר חיוב. בתשלומי הממון, הבייזדן רק מברר אם חייב הוא או פטור. אבל בקנוסויס, כל זמן שאין פסק דין, אין חיוב. בדיני קנסות, הבייסדין מחדש ויוצר את החיוב, ולא רק מברר אם הוא קיים או לא. ולכן אמרו חזל, מוידה בכנס פוטור. כי בכנס אוית אדם לא מתחייב על פי הודעתו, רק בייסדין יוצר את החיוב בכנס. ולכן, לכאורה, כשם שפשוט לנו, שקרן משלם כן שגון אב, אולי גם פשוט שקייפל דלת והי משלם כשעס עמוד בדין, אבל אין הדובר כן. משום שסך או סכום התשלום יכול להיקבע לכאורה מבחינת הסברה באחד משני מועדים. או בשעס סיבס החיוב, הסיבה המחייבת, המעשה שעליו אנחנו באים לחייב אותו, או בשעת חלויס החיוב בפועל. וכל הנגיע לקרן, סיבס החיוב ושעת חלויס החיוב, זה אותו זמן, אותו מועד. כאשר אדם גונב, זו הסיבה המחייבת, ומרגע שגנב הוא מתחייב לשלם. ולכן בגני וכותב הראש פשיט עלן, שקרן כיין שגונב. אבל בנוגע לקנוסויס, הסיבה המחייבת זה תביחה ומחירה. שעס חלויס החיוב בפועל זה שעס עמוד בדין. בנוגע לכפל, הסיבה המחייבת זה הגניבה. בנוגע לדלת והי יש שלוש אפשרויות. כי גם דלת והי המתחייבים בתביחה ומחירה, אבל רק תביחה ומחירה של, של גניבה. אדם שחודר לתוך הרפת של חברו, הוא לא גנב, הוא רק שחט את כל הפרות ואת כל הכבשים, הוא לא משלם, לא כפל דולר על דלת והי. מה כבהי מי ישלמן? הוא ישלם קרן בלבד. ולכן בנוגע לדלת והי של הטובח והמויכר, יש סיבה ראשונית וסיבה מיידית. הסיבה הראשונית, הראשונה, זה הגניבה. הסיבה הקרובה יותר זה התביחה ומחירה. ולכן בדלת והי יש שלוש אפשרויות. בנוגע לזמן קביעת סכום התשלומים, או כשעס הגניבה, או כשעס תביחה ומחירה, או כשעס עמוד בדין. אבל בגניבה טוען הראש, אין כל ספק, משום שהחיוב חל בשעת סיבתה, ברגע שהוא גנב. ולכן אומר הראש, קרן כן שגונב זה מלצד פשיטה, מה שדורשים מן הפסוק זה קייפל דלת והי, כשעס עמוד בדין. אבל רשי חולק על הראש, משום שברשי דף סמך דלת עומד בייז, והעתקתי את לשונו של רשי בקונטרס שלפנינו, אחי על הקרן כי אנשי גונב לקמני בשמעתן, אם גונב בהם והוא כחושו או הוז לו, משלם כשעס הגניבה דחסיב חיים החייהו לקרן של גניבה שיהי שלם. רשי לא מזכיר כאן כפל דלת והי כשעס עמוד בדין, ורשי מפרש את הדין של אחי על הקרן כי אנשי גונב על קרן. מוכח מדברי רשי, שרשי חולק על הראש, ולדעת רשי צריך את הפסוק להשמיינו. שקרן כאין שגונב וצורך יון. צריך ליישב את דברי רשי מנתנה הפשוטה של הראש. היום אנחנו נאמר שני דרכים. אבל לפני שאני מתחיל את שני הדרכים, אני רוצה להקדים הקדמה קצרה. כמה זמנים יש שאפשר להסתפק עליהם, שאפשר לחשוב, אולי סכום התשלום נקבע במועדים האלה. אני חושב שיש לכאורה ארבע זמנים שונים. לא בדלת והי, אלא בגני וגוף. יש ארבע זמנים אפשריים שמתוכם צריך לבחור מה הזמן הנכון. שעס הגני וזו הסיבה המחייבת. זו לא רק הסיבה המחייבת, זה גם שעס חלויס החיוב בשעס הגני ו. אפשרות שנייה, כאשר נאבד הגניבה, החפץ נאבד, מת, נפסד, נגנב, באותו שעה שמתברר שהגנב כבר לא יוכל להשיב את גוף החפץ שהוא גנב, והוא יצטרך לשלם דמים, כסף. אולי זו השעה הקובעת. אפשרות שלישית, שעה שמות בדין. שעת פסק הדין, כאשר הבייסדין קובע שהוא חייב, אולי באותה שעה גם נקבע כמה הוא חייב. אפשרות רביעית, אולי יום התשלום, הרגע של התשלום, אולי זה הזמן שקובע כמה הוא יצטרך לשלם. אז לכאורה שעס עמוד בדין לא בא בחשבון, כי בכל הנוגע לקרן שהוא מומוין ולא כנס, אין משמעות לשעס עמוד בדין. הבייסדין לא יוצר ולא מחדש חיוב, הוא רק מברר שפלוני חייב. שעשה מאוד מדין רק קובע שיש חיוב, אבל הוא איננו זמן שבו נקבע מה סכום התשלום. השלושת האפשריות הנוספות הם כן שגונב, וזו האמת. שתי אפשרויות נוספות: שעשה תשלום, או הרגע שבו מאבד החפץ הגנוב מרשות הגנב, ואז מתברר שהוא כבר לא יוכל להשיב את עצם החפץ, את עצם הגניבה, הוא יצטרך לשלם כסף. אולי זו השעה הקובעת את סכום התשלום. אז לפי הדרך הראשונה שנאמר, שעת התשלום אין זה ההווה ימינה. לפי הדרך השנייה, שעה שנפסד ונאבד החפץ הגנוב, זה ההווה ימינה. ונסביר את שני הדרכים. אם יספיק הזמן בסוף השיעור, אולי נעסוק קצת בשאלות מעשיות שעומדות בפני בתי דין ופוסקים בכל הנוגע לתשלומי נזיקין, שאלות לא פשוטות. המחנה אפרים בסימן הראשון בהלכת נזקין מחדש חידוש גדול, והוא אומר שאין דין מזיק כדין גנב וגזלן. אף על פי שבגנב וגזלן למדנו להדיא, כל הגזלון למשל כשעה זה כדלה, קרן כי אין שגונב, סכום התשלום נקבע בשעה סגניבה, לא כך בדיני נזיקין. המזיק צריך לשלם הערך של החפץ שהזיק וקלקל ערכו ביום התשלום. ההיגיון של המחנה אפרים, המזיק בעצם מהוס החיוב שלו זה לתקן את המעוות ולהשלים את החסר. שברת לפלוני כלי, אתה צריך להחזיר לו כלי. שברת לו את, מן הדין היית צריך להחזיר לו את. הרקת את הפרה שלו, את הסוס שלו, אתה צריך להחזיר לו סוס ופרה. אלא שיש עיקרון מעליהן, מעלי דמיהן. הוא תמיד יכול לפתור את עצמו בתשלום ממוני. אבל הממון זה רק במקום. במקום מה שהיית אמור להחזיר לו. לא עשית איתו ביזנס, אתה לא חייב לו כסף. תשלים את מה שהחסרת, תתקן את מה שקלקלת. אלה שמעליהן, מעלי דמיהן. ולכן לדעת המחנה אפרים, מזיק צריך לשלם ערך החפץ שהזיק ביום התשלום. אם הוא הרג או גרם למוות של פרה של חברו, באותו יום הפרה הייתה שווה 10,000 שקל. המחירים ירדו דרסטית, אפשר לקנות פרה כזו ב-200 שקל, אז למה שפלוני יקבל 5 פרות במקום פרה אחת שהזקתי לו? ולחילופין, אם המחירים עלו, אני לא יכול לצאת ידי חובת תשלומים ב-1,000 שקל, משום שב-1,000 שקל הוא יכול לקנות חצי פרה, אבל לא פרה. מעיקר הדין אני אמור להחזיר לו את מה שהפסדתי מרשותו. התשלום זה רק אמצעי לאפשר לו לקנות, ולכן אני צריך לשלם לו את הנצרך, מה שהוא צריך להשלים את מה שהחסרתי ממנו. כך שתשמח נפריים, לא כדין גנב וגזלן, הם משלמים כשעשה גניבה, כי אין שגונה. המח נפריים מביא שתי ראיות לשיטתו, ואנחנו בקיצור נמרץ נאמר את שתי הראיות ומה שאפשר לפקפק בהם, איך אפשר לדחות את שתי הראיות מדברי הרמב״ם. ראיה ראשונה מדברי הרמב״ם, פרק ג' הלוך ג' מהלכת חסידס. מכל הסוגיה בו ומציע צדק טסלמד בייז, הני שקולי. מי שלמד בו ומציע ודאי זוכר את הסוגיה. מדובר שם בסבלים. סבלים שנזכרו להוביל חוויות של יין ממקום למקום, והם שברו את החוויות. והגמרא אומרת שם שחוויות של יין ביום השוק שווים ה', בשאר הימים שווים ד'. יש יום שוק של יין. אלה שרוצים לקנות, אלה שרוצים למכור, מחכים ליום השוק. מטבע הדברים, זה החוק הבסיסי בכל תורת הכלכלה, כאשר הביקוש גובר, המחירים עולים, ומכיוון שביום השוק יש ביקוש גדול, המחירים עולים. אז חבית יין ביום השוק שווה ה', לפני ואחרי שווה ד'. אז חז"ל מחלקים בין יום השוק לשאר הימים, ויש שם 3 שיטות בראשונים. רש"י, ראש והרמב״ם. אנחנו מתעלמים היום מן הרש"י והראש, כי אנחנו לא עוסקים בסוגיה הזו. אנחנו רק מביאים את הסוגיה כבדרך אגב, בנוגע לשאלה שיטת המחנה אפרים, ולכן רק שיטת הרמב״ם רלוונטית לסוגיה שאנחנו עוסקים בו היום. לדעת הרמב״ם לא חשוב כלל באיזה יום הוא שבר את החבית, מה שחשוב באיזה יום הוא משלם. אם הוא משלם ביום השוק, הוא צריך לשלם 5 סלעים, כמה שחבית יין עולה היום. אם הוא משלם לפני או אחרי, הוא משלם 4. לעולם הוא צריך לשלם כמה עולה חבית של יין ביום התשלום. והמגד משנה מסביר למה זה תלוי ביום התשלום. הוא אומר למגד משנה, כי הוא צריך להחזיר לו חבית של יין. אם אתה לא נותן יין, אתה תן כסף, אז תיתן כסף כמה שעולה לקנות חבית של יין. כך כותב המגד משנה. והסמה בסמן שין דלד, סיף קוטן טס שואל, אבל כל הגזרון למשל מקשה סגזלה, למה זה תלוי ביום התשלום? זה היה אמור להיות תלוי ביום שבו הזיק, ולא ביום שבו הוא משלם. אז למה הוא משלם את הערך, את הסכום שעולה ביום התשלום? אומר המגד משנה, הוא רק מצטט אסמה, מצטט את המגד משנה. אבל הם לא מסבירים למה, מה פתאום הוא צריך להזיר חבית של יין או מחירו, ולמה לא? כי יום שבו הוא הזיק, כדין גנה וגזלן שמשומנים כשעס הגזילה. אומר המגד אפרים, הרמב״ם נוקט כשיטתי, אין דין מזק כדין גזלן. המזק לעולם משלם ערך הדבר שהזיק ביום התשלום, כדי לאפשר לפלוני לקנות את מה שאני הפסדתי ממנו. זה ראייה הראשונה של המחנה אפרים. אבל כאשר אנחנו מעיינים בדברי הטור, מבוא להגיד ששם לא מדובר בסבלים שהזיקו בידיים. לא מדין מזיק אנחנו באים לחייב אותם, אלו מדיני שוימרין. הבה נשים לב, הלכה זו מופיעה בהלכס חירס לרמב״ם. הלכס חירס זה בכלל לא בספר נזיקן, זה בספר משפוטים. אלה הם דיני שוימרין ולא דיני מזיק. וכל שמשפוט הלכה זו מופיעה בסמן שין דלת. שין דלת זה דיני שוימרין, לא דיני מזיק. בתור מבוא להגיד שלא מדובר בהזק בידיים, אלא בפשיעה של שוימרים. כך משמע גם בלשון הרמב״ם והשולחן אורך, ולא רק מן המיקום שבו הלכה הזו מופיעה. ולכן סביר יותר לומר שפשט במגד משנה וברמב״ם אין הם באים לחלק בין מזק לגנב, אולי בין מזק וגנב מצד אחד ושוימרים מצד שני. ויש היגיון לחלק בין השוימר מצד אחד ובין הגזלן והמזק שבחוד המחתה מחתינן לאו. כי הצד השווה שבין המזק והגזלן, שניהם מתחייבים על ידי עוול שהם עשו. זה הזיק וזה גנב. אין שוני גדול בין הגנב לגזלן למזק. השוימר לא הזיק בידיים. השוימר חייב משום שהוא קיבל אחריות שמירה. השוימר אמור להחזיר את החפץ, לשמור על החפץ, על הפיקדון שבידו ולהשיב אותו. ולכן יש היגיון שאומר שאם השוימר פשע או שנגנב מרשותו או שנרס מרשותו, במקום להשיב את הפיקדון הוא צריך לתת את תמורת הפיקדון. אבל הקצוי שואל בסימשין ד' שגם הלכה זו נסתרת מסוגיה מפורשת, משום שכל השוימרים, אפילו השויל משלם כשעשו אונס, כאותה שעה שבו הפיקדון נפסד ונאבד מרשותם, ולא כשעת התשלומי. ולכן אני חושב שהפשט המתיישב על הלב ביותר בדברי הרמב״ם וגם בדברי המגד משנה, אין כאן כלל אלא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. אין כאן הלכה כללית אלא הלכה מסוימת, מוגדרת ומצומצמת. הדין שכל הגזרון למשל מקשה עסק זה אלא נאמר בדבר שאין לו מחיר עונתי. כמו כל דבר, יש לו מחיר. המחירים עולים ויורדים, אלה כוחות אינפלציוניים, גורמים בלתי צפויים. באלה נאמר, כל הגזור משלם כשעת הגזילה. גם המזק משלם כשעת הנזק, וגם השוימה משלם כשעה שהפיקדון נפסד ונאבד. אף אחד מהם לא משלם כשעת התשלומים. רק בחבית יין שיש לו מחיר עונתי וצפוי מראש שביום השוק המחיר יורד, זה לא שינוי, שום דבר לא השתנה. חבית של יין מעיקור יש לו שתי שומס, שתי זמנים. יודעים מראש שביום השוק המחיר עולה, ואחר כך או לפני כן המחיר יורד. רק במעין זה תלוי ביום התשלום. כי משום שגם כאשר הזיק היה צפוי שביום השוק המחיר יהיה שונה. זה כוונת הרמב״ם, זה מה שלמדנו מן הסוגיה הזו לשיטת הרמב״ם, וזה הכוונה של המגד משנה. ואין כאן ראיה לשיטתו של המחנף ריים לחלק בין מזיק וגנה וגזלן. ראיה שנייה שמביא המחנף ריים, שוב מדברי הרמב״ם, פרקי הלוך הבייס מלכסטוין ונדן. שם אנחנו עוסקים בהלכה, כל מי שלמד בו ומציאו שבועס יודע ההלכה הזו, מנסם כל אחד יודע את ההלכה שאין נשבוען על כביר השבת קרקויס. על קרקויס אין שבועה, אין שבוע על קרקויס, שבוע דיורי זה. הרמב״ם נותן דוגמה, פלוני תובע את אלמוני, שתי בוירס חופרתו בשדה שלי, חדרת לתוך השדה שלי וחפרת שתי בורות. פלוני מודה, בור אחד חפרתי ולא שתיים. לחיידה הוא מוידה במקצס, מוידה במקצס חייב שבוע, הרמב״ם כותב שהוא פוטה מן השבוע. הרבד חולק על הרמב״ם והרבד אומר זה תלוי מה הוא תובע. אם הוא תובע תמלא את הבורות שחפרת, אז הכביר יושבת כקויס, אז הוא פטור. אם הוא תובע תשלם לי פיצוי ממוני, אז זה כמו כל תביעת ממון. מה זה משנה? למה הוא חייב? התביעה היא תביעת ממון, תשלם לי, ולכן בחייה גם זה לא כביר של קקויס, והוא חייב שבוע דיורי, זה כך טוען הרבד. אומר מחנף ריים, אפשר בדברי הרמב״ם, הרמב״ם לא מחלק, בין אם הוא תובע כסף, בין אם הוא תובע תמלא את הבורות שחפרת, לעולם זה כביר של קקויס, אומר מחנף ריים, כי זה טבעה של תביעת נזיקין. החיוב המהותי הוא תמיד לתקן, להשלים, להחזיר את מה שהפסדת. הוא יכול לשלם בכסף משום הסברה של מלי הן מלי דמיין, אבל החיוב המהותי, השורשי, היסודי הוא תמיד תחזיר את מה שקלקלת. ולכן מכיוון שהתביעה מבוססת על שתי בוירס חופרת לי, זה תמיד כביר שבת כקויס. זו הראיה השנייה של המחנף ריים. אבל גם כאן השח מפרש אחרת את דברי הרמב״ם, והשח מופיע פעמיים בחושי משפוט, גם בשין פייבו וגם בסימן צדק סיבקות ניוד חס. השח אומר שלעולם זה תלוי במהות הדבר שניזוק. יש דברים כאשר מזיקים אותם, זורקים אותם וקונים חדש, הכלים, רוב המטלטלים, אבל הקרקע מעצם טבעה, מדובר בקרקע אוילום, אתה לא יכול לזרוק שדה ולקלות במקומו, לשים במקומו שדה אחר. לעולם מי שמזיק קרקע אמור לתקן אותו, זה טבעה של קרקע אוילום. ולכן אומר השח, רק משום שמדובר בקרקע, באדמה, בשדה, בחצר, התביעה תמיד מתפרשת כתביעה לתקן. שתי בורות חפרת, אתה אמור לסתום את הבורות ולתקן אותם. גם אם הוא מבקש פיצוי כספי, זה מתפרש כבמקום לתקן את הבור, תשלם לי ואני אמלא את הבורות. ולכן רק כאן אומר השח, תמיד אנחנו מתייחסים לתביעה הזו כאילו היא כביר השבת כקויס, אבל אין כאן כלל לכל תשלומי נזיק. אלה שתי הראיות של המחנה אפרים. המחנה אפרים מתבסס על רשי, והוא מביא את הרשי סוך מלמד בייז. רשי כותב מנולן שכל הגזלון למשל מכשעס הגזלו, משום שכתוב והישב את הגזלה שגוזל כי אין שגוזל. חזל דורשים מכי אין שגוזל ששני קוינה, אבל רש"י מפורש פן נוסף, כן שגוזל, כשעת הגזלה. והמחנף ריים מסביר, לשיטת רש"י, גם בגזלה ידענו משלם, שהוא משלם כשעת הגזלה, רק משום גזלת הכוסה, ויש גזלה שגוזל. בגזלה יש פסוק, במזק אין פסוק, ולכן מזק משלם כשעת התשלומים. זה שיטת המחנף ריים. אבל אין בדבריו כדי ליישב את דברי רש"י בבוא וקמא. אני קראתי את לשונו של רש"י משום שצריך עכשיו לחזור לדברי רש"י ולדייק בהם. המחנף ריים לא מביא את הרש"י הזה, כנראה שהוא לא שם לב לדברי הרש"י. המחנף ריים רק מתבסס על רש"י אחר בפסוכם למד בי, שזה אתה ציטטתי, כל הגזלון למשל מקשר זה גזלה תכסיב והישב גזלה שגוזל, כן שגוזל. הרש"י הוא מתייחס רק ליוקרה וזילה. בדברי הרש"י ההם השיטה של המחנף ריים מתיישבת, אבל רש"י בבוא וקמא כותב אך יהיה לקרן כי אין שגונב. הפסוק הזה מדבר על גנב ולא על גזלן. דאם גונב בהמה והוא כחושו או הוז לו. רש"י מפרש את הדרשה של קרן כי אין שגונב לא רק על יוקרה וזילה, לא רק על אינפלציה או דיפלציה, לא רק כשהמחיר עלה או ירד, הוא כחושו. מה זאת אומרת? אדם גנב בהימה בריאה וחזקה, ברשותו, ביד הגנב, היא הוכחשה. הוא גנב בהימה שהזכיר לנו את שבע הפרות בחלום הראשון של פרעה. הבהמה הוכחשה והיא מזכירה את שבע הפרות בחלום השני של פרעה, ואז הבהמה מתה או נגנבה או נעבדה, ברחה. אז כמה הוא צריך לשלם? אומר רש"י, אילולי הגזז הכוס ואחר כן שגונב, הוא היה אמור לשלם על פרה כחושה. זה כבר לא קשור למחנה אפרים. מה ההיגיון של המחנה אפרים? אם המחיר ירד, אתה משלם פחות. העיקר שהוא יוכל לקנות בדיוק פרה כמו שגנבת ממנו. אם המחיר עלה, תשלם יותר. ההיגיון הבסיסי של המחנה אפרים, אתה צריך להחזיר פרה. כמו שהמשנה אומר בדברי רמב״ם, אתה צריך להחזיר חבית של יין. אז כמה שהפרה עולה, זה הסכום שאתה צריך לשלם. אבל אם גנבת פרה בריאה, היא חלתה ברשותך, אז מה ההיגיון שתפתור את עצמך במחיר, בתשלום של פרה כחושה? ברשותך הוכחשה. אתה צריך להחזיר לו מה שגנבת. ולכן דברי מחנה אפרים, גם אם נקבל אותם, אין בהם כדי ליישב את דברי רש"י בבא בבא קמא סמוך. עצם ההלכה שקדש המחנה אפרים תמוהה, החזון איש חולק עליו, בבא בבא קמא סמוך ומראיות שלא כדבריו. הרי החזקה יותר זה תוספת מפורשת שלא כדברי מחנה אפרים. תוספת שבו למדנו שגם המזק משלם כשעת הנזק ולא כשעת התשלומים. אבל גם אם נקבל את דברי מחנה אפרים, אין בהם כדי ליישב את דברי רש"י בבא קמא, משום שרש"י מדבר גם על הוכחשו ולא רק על הוזלו. ולכן צריך פירוש אחר או דרך אחרת ליישב את דברי רש"י. ועכשיו אני אומר את הדרך השנייה. מה המקור שגזלן צריך לשלם דמים? בתורה לא כתוב אלא והישב וזגזלה אשר גוזל. כאשר אדם משלם דמי גזלה, הגזלה איננה ברשותו להשיב אותה. אם מדובר בבעל חיים, הוא מת. אם מדובר בחפץ, זה נגנב מיד הגזלן, או שנשבר, נאנס, נאבד. מה המקור שגזלן צריך לשלם דמים, והאם את תשלומי דמים, האם הוא מקיים את המצווה של והישב וזגזלה אשר גוזל? רב חיים בריסקו אומר שלו. פרק טס מהלכס גזלה, כותב רב חיים, להוכיח מדברי הרמב״ם, שתשלומי דמים לא קשורים למצווה ססי של והישר זגזלה אשר גוזל. מדוע? מה הראי מדברי הרמב״ם? כותב הרמב״ם הלכה ראשונה בהלכס גזלה. רב חיים הוא בפרק טס, אבל הוא עוסק בדברי הרמב״ם בפרק א'. פרק א' הלוך א' מהלכס גזלה, כותב הרמב״ם, הגזלן, אף על פי שעבר בלא יססה, לא תגזול בסרס הדיברס, אף על פי שהוא עבר, לא בסרס הדיברס, אלא לא תגנוב זה בסרס הדיברס, אף על פי שהוא עבר בלב, איננו לוקה, משום שזה לב הניתק לעשי. מי שגזל, רובצת עליו מצסה ויש גזלה שגוזל, וגם אם נשרף הגזלה, הוא עדיין איננו חייב מלכוס, משום שזה לב הניתן לתשלומין, הוא צריך לשלם. אומר רב חיים בריסקו, הרי לנו מדברי הרמב״ם שאם הגזלה נשרפה זה כבר לא לאו הניתק לעשי, אבל זה עדיין לאו הניתן לתשלומין. רב חיים הבין שיש כאן שני מושגים שונים. כל זמן שהחפץ בעין זה לאו הניתק לעשי, אם החפץ איננו בעין והוא צריך לשלם דמים, זה לאו הניתן לתשלומין. הרי לנו שעל ידי תשלומין לא מקיימים מתססי, כך מניאק רב חיים. אז מה המקור שגזלן צריך לשלם דמים? ושילם מויסוי מרוישוי, כך כתוב בספרו בתורס קויינים, כך מביא רב חיים בריסקו. אני תמיה, והתמיה הזו כל כך גדולה עליי, אני לא מבין למה כל כך הרבה גדול ישראל לא עסקו בספר המצווס לרמב״ם. זה תלומה שאף פעם לא זכיתי להבין אותה. אבל הוכחתי בעבר שגדול ליועלם, אני חושב רוב האחרונים לא היו בקיאים בספר המצווס לרמב״ם. רבי קיבה אגר, המנחס חינך, רב חיים בריסקו, מאלה שהם לא עסקו הרבה בפרש המשנה לרמב״ם, אפשר להבין, פרש המשנה נכתב על ידי הרמב״ם בערבית. מה שיש בידינו בלושן הקודש זה רק תרגום, אולי לא החשיבו כל כך את התרגום של הרמב״ם, אבל ספר המצוות לא פחות חשוב מהמשנה תורה. הרמב״ם כתב ספר המצוות בלושן קודש, וההקדמה שלו לספר המצוות הוא כותב שהספר הזה הוא מעין הקדמה למשנה תורה. הרמב״ם מסביר בספר הזה, בספר המצווס, אני מבאר את תרי"ג מצווס, ואחר כך אני צפוי לכתוב ספר בשם משנה תורה, שבו אני אכתוב את ההלכות של תרי"ג מצוות האלה. ולמה גדול היועלם שהיו בקיים בכל שורה ובכל מילה במשנה תורה כלל לא עסקו בספר המצווס? אז רב חיים הוכיח מהרמב״ם בהלך הזגזל, שעל ידי תשלום אדומים לא מקיימים את המצווה של והישב וזגזל אשר גוזל. מה לעשות שבספר המצווה, מצווה עשה קוף צדיק דלד, זה מצווה עשה של והישב וזגזל אשר גוזל, כותב הרמב״ם, נצטווינו, כך הוא מסביר את המצווה והישב וזגזל אשר גוזל, נצטווינו להשיב את הגזל כשהוא בעין, או לשלם דמיה כאשר היא איננה בעין. הרי לנו להדיע בדברי הרמב״ם שמצווס והישבס הגזלה אשר גוזל כולל את הגזלה או דמיה. תשלומי הדמים, מליהן מלידמיהן, כלולים במצווה זו. כדברי הרמב״ם, כמו תמיד, הולך גם החינוך במצווה קוף למד, וכדבריהם כותב הרמב״ן והראש בבו ומציע דף חובוב הריטבו במלכס דף תזיין. הרי רוב רובם של רבסינו ורשוינם, הרמב״ם ורמב״ן, הריטפו והראש, הרמב״ן וספר החינוך, כולם כתבו שווי של זה לכולל גם דמי גזל. אבל מה שחשוב לדידן זה דברי הרמב״ם המפורשים בספר המצווס. אז מה באמת הפשט בהלכה הראשונה בלכס גזל? אז למה הרמב״ם מחלק וכותב שכל זמן שהגזלה בעין לא לוקים כי זה לאו הנתק לעשי, ואם הגזלה כבר איננה בעין לא לוקים כי זה לאו הניתן לתשלומים? אני לא רואה שום קושי בדברי הרמב״ם. אני חושב שהפשט הוא כוונוס הרמב״ם, כל זמן שניתן לתשלומים זה עדיין לאו הנתק לעשי, זה כוונוס הרמב״ם. אף על פי שהגניבה הגזלה נשרפה וכבר אי אפשר לקיים את פשטות הפסוק והישב את הגזלה אשר גוזל, אבל הוא עדיין לא לוקח כי זה ניתן לתשלומים, ומכיוון שזה ניתן לתשלומים זה עדיין לאו הנתק לעשי, זה כוונוס הרמב״ם. ראיה לדרכי מדברי הרמב״ם בפרק י' חס מסנהדרן הלוך הבייס. פרק י' חס מסנהדרן זה פרק שבו הרמב״ם מונה והולך את כל הלאווים שחייבים עליה מלכס ואת הלאווים שאין חייבים עליה מלכס, ובין השעה כותב הרמב״ם שלא לוקים על הלאווים של גני וגזלה מפני שהם לאווים הניתן לתשלומים. למה הרמב״ם לא כותב שם ניתק לעשי? הלו כשהחפץ בעין זה ניתק לעשי, כשזה לא בעין רק אז זה ניתן לתשלומים. שם הרמב״ם כותב באופן כללי לא לוקים על גני וגזלה משום שזה ניתן לתשלומים. בהכרח שניתן לתשלומים וניתק לעשי זה לא שני טעמים, זה לא שני דברים, זה אותו דבר, זה אותו דבר. ולכן בפרק י' חס מלכס הנדן, בפרק הזה שהרמב״ם כותב רשימה של מאות מצוות, כל הלאווים, אלה שלוקים עליהם ואלה שלא לוקים עליהם, שם הוא רוצה לקצר, ולכן הוא לא מחלק שם בין אם החפץ בעין או זה לא בעין, כי הטעם הוא אותו טעם. כל דבר שניתן לתשלומין מקיימים מצססי על ידי התשלומין, ולכן אין לוקים. אז אין ראיה מדברי הרמב״ם, להפך בספר המצווס כותב הרמב״ם הפך הדברים, ומדבר הרמב״ם מלך הסנדה נוכחנו שאין ראי מדבריו בלך הסדלה. אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, מתי הגזלן מתחייב לשלם דמי הגזל? אפשר להסתפק, אפשר שברגע שאדם גוזל או גונב חלים עליו כפל חיובים, להשיב את הגזלה או לשלם דמיה. כל זמן שגזלה והגנבה בעין, אין לו אופציה לשלם דמים, הוא צריך להשיב. אבל אם לא יוכל להשיב את עצם החפץ, הדבר שהוא גנב וגזל, מעיקורה יש עליו חיוב של תשלומי דמים. מעיקורה. ברגע שהוא גנב, חלו עליו שני חיובים, אחד מן השניים, אבל שניהם נולדו ביחד. תאומים הם שיצאו כאחד מרחם אימם. ברגע שהוא גנב חל עליו חיוב להשיב את הגזלה או לשלם דמיה, או שמעין הדוב או כן. גזלן יש עליו מצווה אחת, והישב את הגזלה שגוזל, הוא צריך להשיב לא לשלם. רק כאשר מתברר שהוא לא יוכל להשיב את החפץ משום שזה מת, נגנב, נאבד, נפסד או קנה בשינוי, רק אז תמורת החפץ חל עליו תשלום חיוב דומים. החיוב של תשלום דומים לא חל עליו כל זמן שהחפץ בעין, משום שכל זמן שהחפץ בעין הוא צריך להשיב את החפץ. רק כאשר מתברר שאין בידו לשבת החפץ, רק אז תמורת החפץ הוא מתחייב עכשיו לשלם דמים. זה ספק שאין עליו הכרעה ברורה בדברי רב הראשונים. העובדה שעל ידי תשלום אדומים מקיימים את המצווה והשב את הגזלה שגוזל, אין לו משמעות, כי עדיין אפשר להסתפק. אבל מתי חל עליו לשלם דמים? מעיקורא או רק כאשר החפץ נאבד מרשותו? אבל מדברי רש"י לכאורה יש ראיה, משום שרש"י כותב בסנהדרין דף עין בייס חידוש עצום: מנולן שגזלן וגנב חייבים באוינסין, חייבים לשלם את דמי הגניבה והגזלה. כותב רש"י: לא יגורע משויל שכל הנועש שלו. חידוש מדהים. יש מכנה משותף, יש משהו משותף בין השויל והגזלן. מה משותף ביניהם? שניהם עושים שימוש בחפץ זולתם לתועלתם הבלעדית, לא לתועלת בעל החפץ. זה ברשות וזה שלא ברשות, זה בהיתר וזה באיסור, זה מדעת הבעלים וזה נגד רצונם. אבל שניהם משתמשים בדבר שאיננו שלהם לתועלתם הם, לא כמו שוי מכינום או שוי מסוחו. ולכן כותב רש"י: כשם שהשויל חייב באוינצין, כך גם הגנב, הרי כל הנועה שלו. העובדה שלקחת שלום רשות הבעלם לא מיטיב עמך. הלא שויל חייב באוינצין, מה הטעם יש שגנב לא יהיה חייב באוינצין? כך כותב רש"י. הדברים הם דברי חידוש, כאילו לא דברי רש"י היינו אומרים: השויל חייב כי הוא התחייב, הוא התחייב, הוא לקח את החפץ על מנת כן, כמו שאר השויים, הגנב לא התחייב. אבל רש"י סבור שגם אם הוא לא התחייב, אם כל הנועה שלו, מן הדין שהוא יהיה חייב באוינצין. הרי לן בדברי רש"י שגזלן חייב באוינצין, וכך גם בפשיר ובגני ובעבדה, משום שלא יגורע משויל. ואם כן, מן הסברה היינו אומרים, אם כל החיוב שלו נלמד משויל, למה שלא יהיה דינו כדין שויל? השויל מתחייב לשלם דמים לא לפי ערך הפיקדון בשעת השאלה, אלא כפי ערך הפיקדון משעה שנאבד מרשותו, משעה שנהנה. ואני סבור שרש"י לשיטו סוי, לכן צריך פסוק: אך יהיה לקרן כי אין שגונב. אילולי הגזרס הכוסף חיים שניים ישאל אך יהיה לקרן כי אין שגונב, היינו אומרים שדין גזלן דין גנב כדין שויל לחלוטין. וכשם שהשויל מתחייב כשעס האבדו, כשעס הוא אונס, כך גם גזלן. לא כשעס המודה בדין ולא כשעס התשלומין, אלא דווקא כשעס האונס, כאותה שעה שבו התחלף מצווס השובס הגזלה לחובת תשלומי דמיה, מכיוון שכל החיוב של גזלן נלמד רק מהחיוב של שויל, מן הדין שדין אחד וגדר אחד יהיה לשניהם. ולכן רש"י לשיטוסי סבור אך יהיה לקרן כי אין שגונב, זה לא ללמד שכיפה ודלת לי כשעס עמוד בדין כשדה שלוש. אילולי גזר סקוסב חיים שניים ישלם, היינו אומרים שגם גנב וגם גזלן הם גם שולמים כשעס אונס, כשעס של נפסד החפץ ולא כשור שגונב. אמרתי שאולי נתייחס לכמה שאלות מעניינות. איך אנחנו דנים היום כאשר אני הולך לתומי ברחוב, פלוני שפך לי של מים מן הקומה השלישית, זה נפל על כובע הסמט שלי. זה כובע מאוד מעניין, אני כמעט היחיד פה שלובש כובע כזה, אז אני לא מייעץ לאף אחד לקנות כובע כזה, משום שזה מטרד גדול, זה זה מתקלקל על ידי גשם. אין הרבה אנשים ברחבי העולם שיש להם כובע כשיורד גשמים. ראיתם פעם חסידים כשיורד גשם, הם לוקחים את הכובע, שמים את תחת החליפה. הכובע נועד להגן על הראש שלך. לא, מה פתאום, הראש לא ניזוק מגשם, אבל הכובע כן. אז פלוני שפך דלי של מים, זה נפל על הכובע, הכובע התקלקל, אבל אני כבר לובש את הכובע 4 שנים, אז כמה הוא אמור לשלם? אין שוק לכובעים משומשים, אנחנו חברת שפע. חוץ ממכוניות, אני חושב שכמעט שום חפץ משומש אין לו שוק. אין שוק לחליפות משומשות, לנעליים משומשות, לכובעים משומשים, אז כמה צריך לשלם אדם כשהוא זרק סיגריה ועשה ליחור בחליפה, אבל זו לא חליפה חדשה, אז כמה הוא צריך לשלם? חזר בכל מקום קובעים כמה שווה למוכר בשוק. איך אנחנו קובעים את ערכו של דבר? יוצאים לשוק, יוצאים לחנויות, כמה זה שווה? אז כמה שווה חליפה משומשת? אנחנו לא קונים דברים משומשים. יש לי בבית, זה מאוד מעניין, ספרים ישנים, זה יש לי תשובס מהרית שכמעט 200 שנה, והספר הזה יש לו סיפור לספר. יש עליו חותמת של רב שמואל גינצלר, שהיה רבה של אויבה וישווה, מגדולי הונגריה ורומניה. ליד החותמת הזו כתוב בכתב יד מאוד יפה: אני מוישה מם סמך קניתי ספר זה מרב עבד אויבה וישווה. מה זה מויכר מם סמך? מה זה מם סמך? שורה מתחת כתוב: אני קניתי מהויני לכבוד צורי וכויני מן מוישה מויכר ספורים את הספר הזה. אז מוישה מם סמך הוא מוישה מויכר ספורים, הוא קנה את הספר מהרב, הוא מכר את זה הלאה לפלוני אלמוני. תשובס מרית מן הסתם אז היה יקר המציאס, והיה מסחר רב בספרים משומשים. פלוני קנה מאלמוני והוא מכר לפלמוני. יש לי הרבה ספרים ישנים בבית שהחליפו כמה וכמה ידיים, לא במתנות אלא במסחר. היום אף אחד לא קונה ספר משומש, לא מדבר על אנטיקות, יודאי כזה, תחום אחר. אבל רב שמואל גינצלר לא היה סוחר של אנטיקות, קנו ספרים משומשים משום שהעניות הייתה גדולה. אז איך אנחנו קובעים מחיר של דבר משומש? אני משתמש בעיתים שקופים, אני אוהב את העיתים האלה משום שאני מודד את הזמן שלי על ידי העיתים שלי. אני צריך לגמור את כל חודש, זה הכלל שלי. יש לי עוד כמה ימים בחודש הזה, נשאר קצת דיו בעת. אם מגיע ראש חודש ונשאר לי דיו, אני יודע שהחודש הזה לא כתבתי מספיק חידושי תורה. אז עת כזה יש לנו מודד ברור להעריך אם מישהו ישבור את זה, כמה הוא צריך לשלם. אם עת חדש עולה 10 שקל ונשאר בערך רבע דיו, אז זה 2.5 שקל, זה מאוד פשוט, אין פה הרבה מקום להסתפק. הלו, אבל לא כל דבר אפשר למדוד בדרך הזו. איך אנחנו נעריך מחיר של חליפה משומשת? דיברתי פעם עם רב בנוגע למחשב. מישהו שאל מחשב לחברו וזה התקלקל ברשותו. אז הוא אמר: מה תוחלת החיים של מחשב? 10 שנים, זה עלה 5,000 שקל, אז 500 שקל לכל שנה. זה דבר לא הגיוני, זה לא דרך להעריך ערך של דבר. הלוא יש המון גורמים שקובעים ערכו של מחשב, לא רק תוחלת החיים. הלוא כל הזמן יש מחשבים חדשים עם פטנטים חדשים, עם פיתוחים חדשים, עם טכנולוגיה מתקדמת. בכלל אי אפשר לקבוע מה תוחלת החיים של מחשב, תלוי אצל מי. זה יכול להיות 20 שנה, יכול להיות 0.5 שנה, זה לא. איך קובעים מחיר של חפץ, של דבר משומש בחברתנו, כאשר אין שוק למכור דברים משומשים? אז מישהו אמר לי שרב שלמה זלמן אמר: אני לא מאמין לדברים כלל וכלל, משום שכל כך הרבה דברים נאמרים בשם גדול ישראל. דמויות כמו רב שלמה זלמן זצ"ל, או רב אלישי ורב חיים קניבסקי, שיחיו עד ביאס הגואל בטוב ובנעימים, לא רק בשם גדולים כבר מצטטים דברים, גם בשם קטנים מצטטים דברים. כל הזמן אנשים אומרים לי ששמעו בשמי פסקי הלכה, כך וכך דברים שלא אמרתי ולא ציוויתי ולא עלו על דעתי, אבל כך דרכו של עולם. אמרתי פעם, כל אלוהים את תוירה לשמוע זויכר לדבורים הרבה. מי שלומד תוירה לשמוע זויכר לדבורים הרבה, לפעמים זוכן ליודם שלו בפונוב, לפעמים חובן ליודם שלו בפונוב, כך דרכו של עולם. אבל מישהו אמר לי שבשון זלמן הייתה לו הווה מנה, הוא אמר שהמזיק דבר משומש שאין לו ערך בשוק, פוטול מתשלומים. אם אין איזה ערך, אז אין בזה חיוב תשלומים. דבר שלגמרי לא מתיישב על הלב. אפשר לומר שחליפה לא שווה כלום? מה זאת אומרת? אני לובש את זה יום יום. מה? אין דרך להעריך את שוויו, אבל ודאי שיש לו שווי. מה זה פוחס משווה פלוטה? אלה דברים מגוחכים שלא עולים על הלב. אז שאלתי את פוני, מה הייתה המסכונה של רבשון זלמן? הוא אמר לי, הוא לא זוכר מה הייתה המסכונה. אם הוא לא יודע מה המשנה האחרונה, אז הוא גם לא נאמן על המשנה הראשונה. אז, אבל מה האמת? אני סבור שמעיקר הדין, מי שמקלקל חליפה צריך לשלם את המחיר של חליפה חדשה. אף על פי שפלוני ירוויח, הוא לא ירוויח, הוא יהנה, הוא לא ירוויח. משום שאין שוק לחליפות משומשות, ולכן זה לא מוגדר כרווח. הייתה לו חליפה, קלקלת את זה, הוא יקנה חליפה חדשה. העובדה שהוא יקבל חליפה חדשה במקום חליפה ישנה לא מוגדר כרווח, כי אם אין שוק לחליפות משומשות זה לא רווח, זה הנאה, אז הוא יהנה. אבל אם אין מחיר לחליפות אלא מחיר של חליפה חדשה, זה הערך של חליפה, וכך המזיק צריך לשלם. כך אני סבור. אף על פי שלחוי רשור הסדין לא יקב, זה לא סביר. למה שפלוני יקבל דבר חדש במקום דבר ישן? ולכן כאשר שאלות האלה באים לפניי, אני תמיד אומר לאנשים, תתפשרו. צריך להיות איזשהו שכל ישר, איזה גבול של סבירות. מצד אחד קלקלת לו כלי או חליפה או דבר כלשהו, אתה צריך לפצות אותו. מאידך גיסא, לא סביר שיקבל דבר חדש במקום דבר משומש וישן. אז כאשר יש לדיין סמכות, חתמו על שטר בוררות, הוא גם יכול לכפות פשרה על הצדים, פשרה סבירה. אם לא, אז שישכנע אותם להפעיל את השכל הישר ולהתפשר. אבל מעיקר הדין, אם היינו אומרים יקוב הדין את ההר, הוא צריך לשלם לו כמה עולה בחנות לקנות חליפה או כובע או כל דבר שהזיק, ואין בידינו שוק לקבוע את ערכו, כי רק שוק קובע. הערכה אין בו תוקף. מבחינה הלכתית השווי של דבר נמדד ונערך רק כמה שובה למוכר בשוק. כך נל אני הזדהיתי בשאלה מצויה זו בדיני נזיקין. אז עסקנו היום בסוגיה עמוקה, תשלומי גזלה ומזיק, ובדרך אגב ליבנו ועסקנו בכמה סוגיות יסודיות בדיני גניבה, גזלה, נזיקין ותשלומיהן. פרשת השבוע אנחנו ממשיכים לקרוא על קבלת התורה, ובפרשה זו אנחנו לומדים את הפסוק וכל העם רואין עשה קוילויס, וחזל במחילתא פירשו שוי רואין עשה נשמו ושוי מן עשה נירו. מה פירוש הדברים רואין עשה נשמו ושוי מן עשה נירו? איך אפשר לראות קולות ואיך אפשר לשמוע מראות? אז לפי פשוטן של דברים מדובר בנס. מה הפלא? הלא כל מעמד הר סיני היה נס מופלא. כל התקופה התנהלו בני ישראל בדרך נס, עשרת המכות וקריאת ים סוף והמן והצלב וכל הקיום במדבר ובעירו של מרים. אז מה הפלא אם גם בשעס מתן תורה היו רואין עשה נשמו ושוי מן עשה נירו? אבל שני גדולי עולם, רב חיים וולוז'ין בנפש החיים ובני יששכר, שניהם מפרשים פירוש חינוכי מוסרי בדברי חז"ל, שוי רואין עשה נשמו ושוי מן עשה נירו. ושני הנביאים התנבאו בסגנון אחד. הקדוש ברוך הוא חנן את האדם בחמישה חושים, חושים נפלאים. כל אשר הוא יודע, כל אשר הוא צריך לדעת, הוא יודע על ידי חמשת החושים האלה שמזינים אותו באינפורמציה. האדם רואה והוא שומע. הריח והטעם והחוש של מישוש ידיים. אלה חמשת החושים שעל ידם אדם יודע כל אשר הוא יכול לדעת. איזה מחמשת החושים הוא המוחשי ביותר והאמין ביותר? כל בר דעת, כל מי שמוח בקודקודו יאמר מיד חוש הראייה. השמיעה אפשר לפקפק בו באמיתות הדברים הנשמעים. הריח, הטעם, המישוש לא כל כך מוחשיים, אבל אדם לעולם לא יפקפק באשר ראו עיניו. אפילו חז"ל אמרו, לא הייתה שמיעה גדול למריע וחידשו הלכה, אם בייזני יכול לדון על פי שמיעה, הוא ודאי יכול לדון לפי דברים שראו עיניו. אומרים רב חיים מוולוז'ין ורב צבי למלך מדינוב, הבני יסוסכו, עולמו של יהודי צריך להיות עולם של שמיעה ולא עולם של ראייה. אוי לו ליהודי שיאמין רק למה שראו עיניו. כי לא יראני אדם וחי, אמר הקודש ברוך הוא. אף אחד עוד לא ראה את הקודש ברוך הוא, ואנחנו מגישים אותו ומכירים אותו ויודעים אותו אף על פי שלא ראינו אותו. בדברי חז"ל אנחנו עומדים על מלוכים ושרופים וחיוס ויופני הקודש, מעולם לא ראינו אותם אבל אנחנו יודעים שהם קיימים. זה לעומת זה עשה אלוקים, מדברי חז"ל אנחנו עומדים על שדם ורוחויס, גם אותם לא ראינו, אנחנו יודעים שהם קיימים. ואיך אנחנו יודעים? כי אבותינו סיפרו לנו. כך שמענו מאבותינו ושמעו הם מאבותיהם, וכבר כותב הרמב"ן על התורה וספר החינוך בהקדמה לספר שלו שעיקר התורה זה המסורה, המסורה שנמסר מדור לדור, אבות לבנים ובנים לבני בנים. מוישה קיבל תורה מסיני ומסורה ליהושע, וישוע זה לקיינם ולקיינם לנביאים, וכך מעתיקי השמוע שבכל דור ודור עד לדור האחרון. העולם שלנו הוא עולם של שמיעה ולא עולם של ראייה. וזה הכוונה לשיטוסום שהוירוי נס הנשמה ושומן נס הנרה. הדור של מקבלי התורה, דור המדבר, היה כל כך נשגב וכל כך נעלה. הוירוי נס הנשמה, הדברים הנשמעים היו כל כך מוחשיים בעיניהם, כאילו ראו בעיניהם. וכל העולם החומרי הגשמי, העולם של ראייה, היה כל כך רחוק מתודעתם, מעניינם, שהיו שוימן אסנירו. זה היה בבחינה של שמוע רחויקו. כל העולם של גשם וחומר, כך פרשו הם את דברי חז"ל, שוירו ינס הנשמע ושומן אסנירו. ויש שני עובדס בחז"ל שתמיד פירשתי לפי הפירוש הנעל. בבוב הבאסה דפיים הם מספרים חז"ל, כי יהודה רבי יוחנן היה יושב ודורש. רבי יוחנן פירש פסוק בדבר הנביא, ושמתי קוד קודשים שעושייך ושעורייך אבני אקדח. אמר רבי יוחנן בפירוש הפסוק, כוסד הקודש ברוך היא להביא אבונם טובים ומרגולי ישם שלושם אמו על שלושם אמו. ילומים אבונם טובים ומרגולי ישם שלושם אמו על שלושם אמו. חויקק בהם עשר על עשרם וממידון בשער ירושלים. ליגלג עולב עושה התלמיד. היה אחד מתלמידי הישיבה ובא לו לצחוק, זה היה נשמע לו נורא מצחיק. והוא אמר, השתק הבייסד הציץ ללא משכחינן, כולה היה השכחין, אי אפשר למצוא יהלום בגודל ביצת ציפור. מה הגודלו של היהלום הכי גדול שיש בעולם? הלו, כמה גדול יכול יהלום להיות? אפילו כביצת ציפור אנחנו לא מוצאים עבונם טובים ומרגוליאס, איך יכול להיות שלוי שמעמו או שלוי שמעמו? צחק. ליומים הפליג ספינוסו בים, אותו תלמיד הפליג בים. שימו לב סיפור מדהים, אותו תלמיד לא היה כותל קנים באגמים, הוא ראה מלאכי השורס שמנסרים עבורם של שלוי שמאמו שלוי שמאמו. הוא לא רק ראה מלאכים, הוא גם דיבר איתם. הוא שאל אותם, אילין למען, למה אתם מנסרים את המרגליות האלה? והם הושיבו לו. אני מכיר הרבה אנשים שמדברים על המלוכים אבל הם לא משיבים. אבל אותו תלמיד, הוא שאל והוא גם קיבל תשובה. המלוכים אמרו לו, עושה את הקודש ברוך הוא להמידון בשער ירושלים. והוא כל כך התרגש, זה מה שרבי יוחנן אמר בבית המדרש מזמן. וחז"ל מספרים, כאשר ספינתו חזרה ליבשה, הוא מתפרץ לתוך בית המדרש של רבי יוחנן בהתרגשות גדולה, והוא צועק, דרויש רבי דרויש, נכון נועלי דרויש, כאשר אמרת כן ראיתי. אז אני משער שרבים כאן זוכרים את הסוגיה בבבא בתרא דף ע"ה. מן הסתם יש חלק מהציבור שכבר זוכר את הסיפור הזה ממני, משום שסיפרתי את זה לא פעם, אבל למי שלא זוכר את המשך הסיפור, איך אתם מתארים שרבי יוחנן אמור להגיב? מה כתוב שם? מן הסתם כתוב, עומד רבי יוחנן ונושקוי על רוישוי. מן הסתם הוא דפק על השולחן וביקש מכל הנוכחים, תשמעו, תשמעו סיפור. אתם זוכרים שדרשתי את הפסוק ושמתי קוד קודשים שצריך? תשמעו מה יש לו לומר. לא. למרבה הפלא, רבי יוחנן גוער בו ואומר לו, ריקו, אדם ריק שכמותך, לולי ראית לא האמנת, יואב בעינו ועוס רגל של הצורס. כך מסופר סיפור נורא. למה הוא נענש עכשיו? למה הוא לא נענש כאשר הוא לגלג? שום דבר לא קרה לו. עכשיו, כשהוא חוזר והוא כבר מאמין, הוא ראה מה שדרש רבי יוחנן, למה עכשיו מגיע לו עונש? רבי יוחנן אומר לו, ריקו, לולי ראית לא האמנת, יהודי מאמין רק במה שהוא רואה? איזה מין יהודי זה? מה שלא ראית אתה לא מאמין? אתה יכול להיות יהודי? לולי רואיסו לא האמנת? זכית לשבת בבית המדרש, גדול הדור דרש, פירש פוסק בנובי, דברי אלוקים חיים, תורת השם בפיו, ולא האמנת. מילא לא האמנת, אבל מתי אתה כן מאמין? כאשר אתה רואה, יואב ביינה ויוסיג על סרצונס, ולי ביום עלי, זה מידה כנגד מידה. מהו האדם לולי נשמס חיים שנופח יויצה ברשס באפיו? אף אחד לא ראה נשומה. אנחנו לא יודעים איך היא נראית, אם היא בכלל נראית. מהו אדם בלי נשומה? גל של הצומס. זה היה מידו כנגד מידו. יואב ביינה ויוסי גל של הצומס. אני חושב שאחר כך הוא עשה תחי אסמייסים. כך אני חושב. אבל זה כבר לא כתוב שם בגמור, אז אני יכול רק לנחש ולשער. ובברוכס דף נון חס, יש סיפור נוסף. שם אמרו חזל הלוכה, לאוילום ירוץ אדם להיות מלכי ומסו אוילום ולברך עליהם שחולק מכבויד אוילובוסו ודם שאם יזכה יאבחין לא עושה דלובי כשירה כבויד מלכוס שמיים שאם יזכה יאבחין. ולכן אמרו חזל אדם ראוי לו לרוץ ולראות מלוכים, לא רק מלכי אסור, אפילו מלכו ומסו אוילום. וחזל מספרים שפעם מלך עבר בעיר וכולי אלמי יצאו לראות ולקבל פני המלך, וגם רב שישס הלך ביחד עם כל הציבור כולו. רב שישס כידוע היה סומה, סגי נהור, הוא היה עיוור, ופגע בו צדויקי אחד. אותו צדויקי הקנית אותו ולגלג עליו ואמר לו, חס ולנהר כי גן אליי. פירוש הדברים, אם קדים שלמים הולכים לנהר לשאוב מים, אבל מי שיש לו קדים שבורים, למה הוא לוקח אותם לנהר? אי אפשר לשאוב בהם מים, המים יזלו החוצה. הוא התכוון לומר לו, אתה בלב הכי לא רואה, אז מה יש לך ללכת? מי שיש לו כלים שבורים לא מביא אותם לנהר. ורב שישס בסבלנות, באורך רוח, במידותיו אומר לו, בוא נלך ביחד ואתה תראה שאני יודע יותר ממך בלי לראות. אז הם הלכו ביחד, הילך ושניים יחד אף בלתי אם נועדו. הם מחכים למלך, כי ככל אף גונדה קמייסה אב שמילסה עבר גדוד של פרשים והיה רעש גדול, והצדויקי אומר לשכן המסכן שלו העיוור, השתו סמלכה, הוא תכף מגיע. רב שישס אומר לו, לא, אתה טועה, לא יהיו סמלכה, הוא עוד לא מגיע. טוב, כי ככל אוף גונדה טניונה אב שמלצה עוד גדוד של פרשים עבר, והצדויקי שוב אומר לרב שישס, עכשיו עכשיו תתכונן. ורב שישס אומר, לא, אתה לא יודע, הוא לא מגיע. כי ככל אוף גונדה טליסוי, אז נהיה שקט, הצדויקי היה נבוך, ורב שישס אומר לו, השטוס המלכה, עכשיו הוא מגיע. אז הוא באמת הגיע. הצדויקי שואל את רב שישס, איך ידעת? אתה בכלל לא רואה מה קורה כאן, אז איך ידעת מתי המלך אמור להופיע? ורב שישס מסביר לו, מלכוס דרקי המעין מלכוס דארו. ויש פסוק בדברי הנובי, צבע עומדתו בהר לפני השם. והנה רוח גדול וחוזק מפרק הורים ומשבס להם לפני השם, לא ברוח השם. ואחרי הרוח רעש, לא ברעש השם. אחרי הרעש אש, לא באש השם. ואחרי האש קול דמומו דק. כך כתוב בפסוק, אומר אפשישס. מלכוסה דארם אין מלכוסה דרקיה, הסמך הפסוק ההוא ידעתי. כאשר הגדוד השלישי עבר, ואז נהיה שקט, אחרי הרעש, קול דמומו דקו, השטוס המלכה. ואחר המלך הופיע, ערב שישס עומד ומברך שחולק מחכמוסוי לבוסה לדם. והצדוי כי עדיין לא למד את הלקח, והוא עדיין מלגלג ומקנית את ערב שישס ושואל אותו, איך אתה מברך למי שאפילו לא ראית? אתה לא רואה אותו, אז למה אתה מברך? מי הווה עלי דההו צדויקי? שואלים חזל, מה היה בסופו? איקד אמרה, כחלינו חברהו לעינוב, החברים שלו נקרו את עיניו, ובסוף ימיו הוא היה עיוור, מן הסתם מידו כנגד מידו, הוא הקנית את רב שישס, אז הוא התעבר. איקד אמרה, יואב בעינוב, ועושה גל של הצומס. ואני אומר, זה אותו גל של הצומס כמו בבוב הבאסה דף עין ה' שויטה שביולום. אתה לגלגת על רב שישס. כשעמדתם שם, ראית שבאמת הוא ידע יותר ממך בלי לראות, ואתה עדיין לא למד את הלקח. אתה עדיין חושב שרק מי שרואה חכם, ורק את מה שרואים קיים, יואב בעינוב, ועושה גל של הצומס. אילו אדם היה רק מה שרואים בו, לא היה אלא גל של הצומס ולא יותר. איזה עיניים נתן בו רב שישס כדי לעשות אותו גל של הצומס? הלא הוא היה עיוור. את זין הבלינדה אויגן, הגל של הצומס אותו גקונט מחן. עם העיניים העברות שלו שלא ראו, אבל גל של הצומס הם ידעו לעשות. אלה שני הסיפורים. משום שיהודי צריך להאמין במה שהוא שומע, תלוי ממי הוא שומע. המסורת זה שמחזיק אותנו אלפי שנים בגלות, ואנחנו יודעים שלא מה שאנחנו רואים הוא חזות הכל. גם כאשר אנחנו רואים מראות קשים, אנחנו מאמינים בחסדי השם, אנחנו מאמינים בדברי הנביאים העתידיים, אנחנו מאמינים בכל מה ששמענו מאבותינו, ששמוהם מאבותיהם, ששרס המסוירו שנמשך מאז הר סיני. וליוסד לבו שוב יהיו בני ישראל במדרגה של רוינס הנשמה ושוימנס הנרו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון ונגלו כבוד השם ורואו כל בוסו יחדוס כי פי השם דיבר. ורואו כל בוסו יחדוס כי פי השם דיבר. היה ראוי שיהיה כתוב ושמעו כי פי השם דיבר. ליוסד לובי נראה כי פי השם דיבר. אנחנו שוב נהיה רוימס הקוילויס, רוינס הנשמע ושוימנס הנר. והוא שאנחנו מבקשים בקידוש שבשבס קוידש של מוסופים, והוא ישמיענו ברח מופשיינס לעיני כל חי לימור. והוא ישמיעני לעיני, לא באוזני. והוא ישמיענו ברחם אבשיינס לעיני כל חיילי מויר, הן גואלתי אתכם אחריס קרישס ליש לכם ללוקים במהרו ויומנו.